כן, אנחנו מתחברים מיד להמשך דברינו מיום שלישי במודעות עצמית. פרק תחת הכותרת שלושת השקרים שיסייעו לבריאות נפשנו. איך שקר מסייע לבריאות הנפש. סיימנו את הפסקה הראשונה. אנחנו כרגע לקראת הפסקה השנייה שמתחילה במילים אולם. אולם לעתים, קשה מאוד להפנים את האמת הזו, להשתמש בהלכה למעשה במהלך החיים. כלומר, הידיעה שישנה השגחה, הידיעה שהקדוש ברוך הוא מצוי בכל, ממלא כל אלמין, סובב כל אלמין, הקדוש ברוך הוא פה איתנו, כן? כל רגע ורגע. הידיעה הזו היא ידיעה שמכוסה מרוב בני האדם. לא בגלל שהידיעה הזו היא לא אמת, אלא מכיוון שאנחנו עיוורים. יש עיוורון גדול, מה שמנחה אותנו זה חמשת החושים, אנחנו סומכים על חמשת החושים מאוד מאוד, אני חייב לומר שאנחנו יותר מדי סומכים עליהם, מה שעינינו הגשמיות רואות, מה שאוזנינו הגשמיות שומעות. אנחנו יכולים להקשיב לאדם, לשמוע את המילים שלו, אבל בכלל לא להקשיב למצלול, לא להקשיב לתוכן דבריו, לא להקשיב, לשים לב שיש פה נשמה שמחה או מצטערת, שזה בעצם התוכן והתוך של דבריו. כן, במידה כזו או אחרת, אנחנו באמת חיים בעיוורון, ברוך אתה השם, פוקח עיוורים. אנחנו צריכים לכוון לזה, גם לא רק פקיחת העין הגשמית בבוקר שאדם קם, אלא גם זה שהשם פוקח עיוורים. אז קשה להשתמש בחיים ביום יום בידיעה הזו, לא יצויר שהידיעה הזו הייתה מנחה אותנו, בהתהלכך, התנחך, ובשוכבך, התקיצך, כן? וכן הלאה. היינו, החיים היו נראים אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. סופר על החוזה מלובלין שלקראת מותו הוא כבר היה עיוור גמור, לא ראה בעיניו, ולפני מותו הוא כינס את כל בני ביתו, כן? והתחיל לומר לכל אחד מהם, אתה לובש חולצה כזו. אתה לובש מכנסיים כאלו. התחיל להגיד את הצבעים של החולצה, של המכנסיים, של דברים שהיו בתוך הבית, כן? הוא לא ראה אותם. וכולם מאוד נבלו. כן? היה באמת חזיון לא פשוט, לא מובן, כן? מיוחד אדם שחי בתוך מציאות של... שכל מה שהוא רואה זה רק דרך העיניים הגשמיות שלו. פתאום מישהו אומר לו מה קורה מאחורי הקיר. פתאום אומר לו, מישהו אומר לו מה הוא לובש, כן? בלי להשתמש בעין הפיזית. זה בבחינה של, הייתי אומר, זה מזעזע, זה כמו, כן, מה נורא המקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. אדם פתאום מתפכח ורואה שיש ראייה שהיא מעבר לראייה הפיזית. מניין שהלב רואה, וליבי ראה הרבה חוכמה. מניין שהלב שומע, ונתת לעבדך לב שומע. זה לא האוזניים שומעות בכלל. ליבנו אמור לשמוע, ליבנו אמור לראות, ליבנו אמור לעשות את כל הפעולות כולם. כן? פתאום רואים, אמר להם החוזה, תדעו לכם רבותיי, אני עוד מעט מסתלק לעולמי, ואתם נשארים כאן בעולם החומר, תדעו לכם אבל שיש עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. הקדוש ברוך הוא לא זקוק לעין גשמית כדי לראות, הכל רואים. רוצה לתת להם דוגמה מהיכולות שלו, כדי לפקוח את עיניהם, שיזכו להמשיך את שארית חייהם, לחיות את שארית חייהם בראייה יותר מפוקחת, בראייה יותר פנימית, ראייה שמעבר לחומר. החיים נראים אחרת לגמרי. אבל זה קשה, לעתים, קשה, להפנים את האמת הזו ולהשתמש בהלכה למעשה, כן, במהלך החיים, בעולם שהוא גשמי. כן, זה אמצעי ראיית לילה, תארו לעצמכם, כן? יש לנו עכשיו במדע את הדברים האלו. כן, שפנפן, איך נזכר? SLS, קראו לזה, איך קראו לזה? בזמננו קראו לזה SLS. היינו שוכבים במערבים, בלילות, כן, עם הדבר הזה, מסתכלים בשדה החיטה, מחפשים כל מיני מסתננים שמנסים להיכנס שם בגבול המערכת שם בהרדוב, כן? עם ה-SLS, אור, מגבר אור כוכבים, כן? איך זה קוראים לזה? אז קראו לזה ככה, אני יודע, אחרי זה קראו לזה שפנפן, לא יודע, כל מיני שמות יש לזה. אבל תחשבו על זה, על הרעיון הזה. מגבר אור כוכבים, פלי פלי. זאת אומרת, זה איזה מין אמצעי ודרך כזו, לקחת את מעט האור שיש בלילה, כן, שמוקרה מן הכוכבים, ולהגביר אותו. באמצעות הגברת האור הזו בעצם להפוך את החשיכה לאורה. וכל אותם מסתננים, כן, יצר רע שהוא, כן, סומך בעצם על החשיכה שבחיינו. הוא בחסות החשיכה מעשיו במחשכים. בחסות החשיכה הוא פוגע בנו, אבל אנחנו לוקחים את מעט האור שקורן מתכונותינו, שבוקע מתוך נשמתנו, אנחנו מגבירים אותו באמצעות ההכרה האמונית, בירורי אמונה. כן? אוי, זה משל יפה, ראיתם? מה, איך זה נראה לרים? מגבירים את אור הכוכבי. אהבתי זה. כן? לוקחים את האור הבוקע. אפילו מרגש אותי קצת. בכל אופן, באמת, זה מה שאנחנו עושים למעשה, זה מה שאומרים לעשות. רק אני אומר, למה אני מתרגש מזה כל כך? כי תראו איך המדע תורם לנו להבין בעצם יסודות אמוניים, מוסריים. כן? בזכות, באמת אני אומר, תקחו את ההמצאה הגיונית והנפלאה הזו, באמת המצאה הגיונית. כל הכבוד לאנשי המדע, לא כל הכבוד, אבל באמת שר כוח נקרא לזה כך. כל הכבוד זה רק לריבונו של עולם. אבל שר כוח לאנשי המדע, שימצאו המצאה שמכוונת לחוקי המציאות. הם עשו פעולה שהיא מתואמת בעליל לחוקי המציאות. השתמשו, כן, באור הכוכבים, צירפו לזה עוד כמה חידושים טכנולוגיים, כן, שמותאמים לחוקי המציאות, לפיזיקה של המציאות, כן, והנה, ויצא המגבר אור הכוכבים הזה. כן? לא העגל הזה, אלא מגבר אור הכוכבים הזה. דבר נפלא. אבל תראו כמה זה משל נהדר לאותה פעולה שאותה אנחנו צריכים לעשות. כן? זה מה שאמרתי מקודם. לקחת באמת את אותם אורות שבוקעים בתוך נפשנו, וקיימים הרבה כאלה. כל כך הרבה אורות, יש כוכבים מאירים בשמי, כן? העולם הזה, בשמי הנפש. לקחת אותם ולהגביר אותם באמצעות לימוד, באמצעות הכרה. אבל זה לא קל. זה לא שפת המקום, נקרא לזה כך. זה לא שפת העולם הזה. העולם הזה יש לו עולם, כן? מלשון העלם. קשה לעשות זה הלכה למעשה במהלך החיים. מכיוון שקיימים במוחנו שני תדרים שונים. התדר החושי והתדר הרוחני. והתרוצצו הבנים בקרבה. יש בנו שני תדרים. יש את התדר הרוחני. אגב, אף אחד לא יאמר לי שהוא לא חש ולא מכיר ולא יודע את התדר הרוחני שבתוכו. ואם איתנו לא מרשה לעצמו לשאוף, לדמות לעצמו עולם יפה יותר, מה שקרוי משאלות ליבנו לטובה, כשאנחנו מסתכלים על עצמנו בכל זמן נתון, אנחנו מבחינים במלחמה הפנימית שקיימת, בנטיות רוחניות, אנחנו מכירים אותה בעליל את הנטייה הרוחנית, שאלה איזה יחס נותנים לה. אם נרצה לך לפי גרסתו של בן ארצי, כן? אני לא יודע מישהו שמעק והזכרתי זה פעם, כן? השיר הזה הוא שיר מופת שמראה לנו עד כמה האדם בעצם מתקשה לעשות שימוש נכון בנטיות הרוחניות שלו, כן? אז הוא כותב בשירו, איך הוא כותב שמה? כן? שהעולם הזה זה עולם של בית קברות של אנשים, בית קברות של חלומות, כך הוא כותב. העולם הזה זה בית קברות של חלומות ואנשים, משהו כזה, כן, של חלומות ואנשים. זאת אומרת, שני דברים נקברים בעולם הזה. דבר אחד זה בני אדם, ביום אותם, ודבר שני זה חלומות. זאת אומרת, למרות שהחלומות, יסודם הוא בעולם רוחני. כן, אותו נער מתבגר, בן 16 כמדומני, אז שהוא כתב את השיר הזה, זה מופיע בדיסק שלו, שנקרא בחיים של עצמי. כן, אז כן, לפני הרבה שנים ביתי הייתה שומעת את זה. אז הייתי מקשיב גם ככה, מתבד לדלת, באמת מילים יפות, וביקשתי ממנה שתצלם לי זה, והיא צילמה לי. הסתכלתי במילים, באמת דברים נפלאים. כן, אז הוא כותב, העולם הזה הוא בית קברות של חלומות ואנשים. כלומר, שבן ארצי נפגש, כן, והוא לא יחיד, בסך הכל שופר, כן, שופרם של הרבה הרבה אנשים בעולם הזה. רק הוא אומר את זה בכנות נפלאה. כן, שאדם באמת נפגש עם עולם החלום שלו, הוא מבחין שעולם החלום, הוא קורץ אליו ואומר לו, תשאף לתיקון, תשאף. ומצד שני, התדר, החושי, משדר לו, איי בחייך, הכל פה חומר, מעל לבעתיו חומר, הכל שבוי וקלו פה בחוקים פיזיים, אל תנסה להתעלות, כי לא תצליח, ואחריתך תהיה רק אכזבה אחת גדולה. כן? זה התדר החושי. והתדר החושי, כמובן, כבונוס, תמורת הוויתור על החלום, הוא מציע לך חיים בעולם הזה סבירים, לכם שעשויים זה יכול להיות, או לפי הגרסה היוונית, זה יכול להיות של הפיקור, זה יכול להיות אפילו תענוגות טבעיים נפשיים אפילו, מה שנקרא דרך ארץ. הוא מציע לך מלוך אופניים את הדרך ראשי, שמע, תוותר על עולם החלום, תוותר על עולם עתידי, תוותר על גר זאב עם כבש, תוותר על שעשה יונק, יונק על חור פטן, תוותר על כל הדברים האלו, תקבל בתמורה, איך אומרים, משכורת טובה. סקורת טובה. כן? משל, כן? סקורת טובה זה לא ממש מסקורת. העולם הזה מציע את מסקורתו. כן? סקורת טובה. אפשר סך הכל להפוך את העולם הזה באמת לגן שעשועים נחמד מאוד. לא מדבר כרגע על דברים בזויים, אני לא מדבר על תענוגות בזויים. כן? כן, כל הנהנתנים למיניהם, כן, ההידוניזם, כן, הם שכללו את רמות התענוג של העולם הזה, כן, כל התענוגות עליהם בתוך העולם הזה. הם לא משהו שבא מלמעלה, ולא משהו שבוקע מנשמה. זה בתוך העולם הזה, אבל הם ידנו את זה לרמות שזה ממש מתאה. שמי שלא מומחה בזה יכול לחשוב שזה זהב. מי שהוא לא יינן ויודע לטעום בצורה טובה, כן, הוא יכול לחשוב שכבר נמצא הפתרון. וזה אמור הן ביחס לתענוגות המעודנים של תרבות המערב, לכל סוגי הבדוח, והן ביחס לתענוגות הרוחניים של תרבויות המזרח, שגם הם מציעים איזשהו תחליף לרוחניות אמיתית, צרופה, תאורה אמיתית, והם מוליכים שולל אלפים, אלפים, מאות, מאות אלפים, אולי אפילו מיליונים. כן? וכלה בדתות השקריות, הנצרות והאסלאם, כל השקרנים למיניהם, כן, שמנסים לגייס את תורת ישראל כדי להצדיק את העוולות שלהם. כן, גונבים וגונבים וגונבים כמו תמיד. כן. גנבים גדולים, אלו גנבים ביום ואלו גנבים בלילה. כן, יש כל מיני סגנונות של גנבות. יש את הגנבות של תרבות המערב או של הנצרות שהיא גונבת בלילה, ויש את הגנבה האסלאמית שזה גנבה לאור יום. זה גזלן וזה גנב, זה בחשאי וזה בגלוי. אבל מכזה דבר בינינו, הכל ניסיונות להשתיק את החלום הגדול. הנה זה בא לחלומות הלזה, בא. לכו ונהרגהו ונשליחו אל הבור. חוסר היכולת להתמודד עם בעל החלומות, בעל החזון הגדול, שבא לערער על סדרי עולם פשוטים, על סדרי עולם בינוניים, כן? בא לערער על הסדרים האלו. הוא תובע התקדמות, הוא תובע ללכת הלאה. ומי ששבוי, כן? להבדיל לפי הבדלות, השבטים, אחיו של יוסף, הם היו שבויים באיזה קונספציה מסוימת, שבמסגרת הקונספציה הם לא היו מסוגלים לתאר לעצמם את יוסף בכלל מולך, את תמלוך עלינו, תסתרר וזה. אה, פתאום. ובעל החלומות בא ומודיע משהו מלמעלה, משהו מתוך נשמתו, משהו מעל ומעבר, גם מעל עצמו אגב. זה לא שהוא אמר את זה מתוך איזו התגאות, פשוט הוא קיבל נבואה, משהו פלאי פלאי. והוא בא ומתיח את זה בתפיסת העולם שלהם ומנפץ להם, כן? את תפיסת העולם צומצמת, ואני לא יכולים לעמוד בזה. הפתרון היחידי זה להבליע אותו. הפתרון היחידי זה לסלק אותו מהתמונה. אז זה המודל הישראלי שזה קורה בתוך, אבל ברוך הוא שאנחנו מדברים על זה. התורה מגלה את זה. התורה לא מתעלמת מזה. התורה לא מנסה להפוך את השקר לאמת. היא מוקיעה ואומרת, כן, כך אמרו האחים וכך הם התנהגו ליוסף, כדי שאנחנו למען יראו ויראו, שאנחנו נלמד את הדבר הזה. אנחנו לא מתעלמים. את מה שכל מלכי עולם, את כל העוולות של מלכי עולם קוברים איתם, מביאים איתם אל הקבר ולא מגלמים לאיש, התורה מגלה, אין דבר כזה. אין דבר כזה. זה מלכי אומת העולם, איפה נשמע הודעה על חטא? איפה נשמע התוודות? התורה לא חסה ולא שום דבר. היא מגלה את הכל לשולחן כדי שנוכל ללמוד. אבל מכל מקום, ההתנגשות בין התדר החושי והתדר הרוחני בתוכנו, הוא זה שיוצר את הקושי הגדול לקבל את האמת ואמונה של השגחת השם יתברך העולם. כן? כשאנחנו קוראים את התורה, והיום אומר השם למשה, היום הנוכחות האלוקית המוגברת בתוך התורה, אני לא חס ושלום בא עכשיו להגיד, כן, לא עכשיו בא לקבוע מה כל אחד ואחד מרגיש בשעה שהוא קורא את הדברים האלו. אבל הייתי אומר שבשעה שאנחנו קוראים את הפסוקים בתורה, אנחנו מרגישים את המאבק הפנימי הזה בין התדר הרוחני שרוצה לקבל את הדברים כפשוטם, והיום אומר השאל משה, כן, יש נבואה, קטן עלינו נבואה. קטן עלינו נבואה. מה כל הזמן נסים להכחיש את זה? שם דיבר, שם, קטן על עם ישראל נבואה. יש בנו את הכל שרוצה לקבל את הדברים כפשוטו, וזה גם יסוד המשיכה לתנך. זה לא בגלל ספרות יפה. אנחנו נהנים לשמוע את כל השם בתוך הגן. ויומר, וירד, כן, ויחמול, ויוקן, ויעס. השם בפנים, הוא בתוך התמונה. כל התורה הזה, זה מין רומן אלוקי עם המציאות. כן? ואנחנו קוראים את הדבר הזה. והתדר הרוחני שבנו, ממש מתחיל לפרקס. איך כתוב שם בפסוק, ברשי. כן? והתרצו הבנים וקרבה, שהייתה עוברת על פתחי בתי מדרשות. מי מפרקס לצאת? יעקב, שעוברת על פתחי עבודה זרה, מי מפרקס לצאת? עשיו. ואנחנו קוראים את התורה. אנחנו אומרים, וואי, בואי נה, שוב, תראה, ריבונו של עולם לא זז משום פסוק. בכל פסוק הוא מדביע את חתמה, באופן ישיר, באופן עקיף. כל התורה הזו מלאה בנוכחות אלוקית. כן? התדר הרוחני שבנו רוצה להגיד אמן. רוצה להגיד אמן, רוצה להתעלס עם זה, רוצה להיכנס, רוצה לקבל את זה כפשוטו. והתדר החושי, ככה, אנחנו אומרים, הוא ככה, את התבלין שלו, הוא ככה זורק, ככה, ומחליש, ומרדים, ואיזה מין כזה, יוצר בנו איזה אדישות כלפי המשמעות, כן? הברורה והחד משמעית, של התגלות, שכינה בתחתונים. מה עושים עם זה? זה סיפור, הדבר הזה. זה סיפור. בכל אופן, הדבר הזה קיים. הדבר הזה קיים. וטוב, פה באמת אנחנו נלמד כמה דרכים להתמודד עם ה... עם ה... הייתי אומר, עם הקושי הזה. מה אנחנו עושים כדי לחזק את התדר הרוחני? כן? מכיוון שקיימים מוכנו שני תדרים שונים, התדר החושי והתדר הרוחני, האמיתות שמשדר לנו תדר אחד, הינם שקרים גמורים. במובן של התדר השני. כן? ממש שני כתובים המכחישים זה את זה. אמיתות שמשדר אחד, שקרים גדולים בעיני התדר השני. עכשיו, כל זה קורה, מתי זה באמת מתגלה כדבר והיפוכו? כל עוד התדר החושי והתדר רוחני, הם לא פועלים משורש אחד. כי כמו שאמרנו, כשדוד המלך מסתכל על הרוחות ועל האש, איך הוא קורא לרוחות ולאש? מלאכיו רוחות ומשרתיו אש לוהט. כשדוד רואה רוח, הוא רואה בעצם מלאך. התפיסה החושית של הרוח היא לא מונעת בעדו לראות שבעצם הרוח הזו בעצם זה ביטוי של כוח פנימי. כן? וזה לא מונע בעדו לראות את האש שבוערת כמשרתיו. אלו מלאכיו ואלו משרתיו. זאת אומרת, אצלו החושי והרוחני זה כבר כאחד. באדם המצוי, שני התדרים האלה מופיעים ככוחות סותרים, כניגודים. באותה מידה, אגב, נשים לב, תראו שבתוך הנפש שלנו, כל אחד לפי מדרגת עבודתו, יש בו כוחות הפכים. למשל, אהבה ושנאה, למשל, אנחנו לא יכולים לאהוב ולשנוא בעת ובעונה אחת. האדם המצוי, או שהוא אוהב או שהוא שונא. אבל יעלה הדעת שבתוך האהבה תיכלל השנאה, זה דבר מוזר. רק ריבונו של עולם עליו נאמר, וכל מי שהולך בדרכיו, ברוגז רחם, תזכור. איך אפשר ברוגז לרחם? כאשר הרוגז יש ביסודו רחמים. דוגמה, כמו אב שרוצה לחנך את בנו, מרוב אהבתו לבנו, אבל לא נסות את זה בבית, כי רוב האהבות הן לא כאילו, אבל נגיד, אב שאוהב את בנו, מתוך אהבתו לבנו, הוא משתמש במידת הדין קצת, כדי לכוון אותו דרך ישרה. אבל בכל זמן שהוא משתמש במידת הדין, ביסוד שולטת מידת הרחמים. לרגע אחד, הדין לא נעלם משליטתה של מידת הרחמים. עכשיו, אצל רוב בני אדם, במבנה הנפשי המוסרי שלהם, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. גם אם התחלת בהתחלה מכוח אהבה, וראית את ילדך שהוא הולך בדרך לא טובה, ברגע שאתה תופס אותו מהשרוול, אתה מתחיל לסנוע. זה דבר מעניין. עכשיו, ברגע שאתה עושה, כן, לכן אסור גם לכעוס. רק כעס הפנים לכל היותר, להעמיד פנים של כועס. אבל אם אתה קצת יותר מדי, כבר נשמטת מידך מידת אהבה. אין לך כוח להחזיק את שני הדברים האלה ביחד. ולמה? כי אתה לא מחובר לכוח האחדותי. כנראה שאתה לא מספיק כללי, כל מיני, כל ההתעסקויות הכלליות. אדם פרטי. אדם פרטי שחי את המציאות בדילוג מענף לענף, כן? כשהוא אוכל, אז הוא חיית האדם שבו מתגלה, שהוא לומד תורה, עכשיו השכל שלו מתגלה, וכל כוח בזמנו שולט. אבל בוא נראה אותך אוכל אכילה תורנית. בוא נראה אותך לומד תורה מתוך אכילת הגוף, מצרף את הכוח הפיזי ללימוד. בוא נראה אותך מחבר את הדברים ביחד. פה מכון מאיר, אנשים עושים את זה, ברוך השם. רואים את זה בעליל שאנשים עושים את זה, ברוך השם, מתקדמים בדבר הזה מאוד. אבל ככלל זה לא דבר פשוט. זה מה שנאמר לנו כאן. התדר החושי והתדר הרוחני, בדרך כלל, באדם הפרוד, כן? כן? התכונה האסבית, הדרת שיער, פרוד כשיער, כך אומר רשי. הדרת שיער זה מבטא את תכונת הפירוד. תכונת הפירוד. כן? הוא מפוזר ומפורד כשיער, כך אומר רשי. זה תכונת הפירוד. יש לי רב, כן? שכאשר יעקב רוצה לתת לו מתנה, מה אומר עשיו? יש לי רב. מה אומר יעקב שעשיו רוצה לתת לו? יש לי קול. זה הבדל. יעקב מסתכל על כל המציאות מנקודת המבט הכללית. עשיו מסתכל על נקודת הריבוי. יש לי רב. יש לי אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. מה הקשר ביניהם בכלל? איפה הם מתאחדים הדברים האלו? אצל עשיו אין תפיסה אחדותית כלל וכלל. אנחנו צריכים לגלות את היכולת ואת הכוח. אז כמובן שכל זה ממקורה של תורה, שהתורה היא תורת האחדות. כל נגיעה אמיתית בתורה... היא מטפחת באדם את התפיסה האחדותית. אין בתורה משפט אחד, מילה אחת, תיבה אחת, קוצו של יוד, שהוא לא ספוג בתורת אחדות. כל מי שהתבונן בתורה, מאלף ועתה, מי בראשית ברא אלוקים, שזה פשוט זה תורת אחדות, הראשית והבריאה הולכים ביחד, בראשית, ברא, אלוקים, כן? עד לעיני כל ישראל. הכל ספוג באחדות. אין ביטוי אחד שמחולל בנו תכונה פירודית, שנבין את התורה היטב, על פי מסורת דברי חזל. אני לא אחרי עכשיו מי שיבוא וילמד את התורה, ויראה שכתוב, סקול יסקל, או שרוף יסרף, כן? או ירו יירה, כן? ויגיד, מה זה התורה הזו? אני לא אחראי על מי שיסתכל על התורה בעיניים חומריות או בעיניים של מוסר אנושי רופס. צריך ללמוד את התורה. צריך ללמוד אותה לעומק ולהבין מה המשמעות של סקילה, שריפה, הרג וחנק. ועד כמה הדבר הזה כשלעצמו הוא חלק מ"ואהבת לך כמוך". כן? כדי כך. כן? אומרים חזל, למה התורה דווקא קבעה את המיטות האלה באופן המיוחד שלהם? כן? מיטת שריפה למשל. לא שורפים אותה למוקד. זה לא נצרות פה. כן? אלא אופן המיטה, מי שקצת מכיר את העניין, איך מוציאים אדם להורג במיטה, בשריפה, אז יודע, כן? אומרים חזל שצורת ההריגה הזו בשריפה, היא מכוח, מדין הפסוק, איזה? ואהבת לך כמוך. ברור לו מיטה יפה. זאת אומרת, גם המיטה, זה בא מכוח של היופי, של החסד. זה דבר מדהים. אני יודע שאנחנו קשה להבין את זה. כן, לכולנו, בלי יוצא מן הכלל, נו באמת, לקחת איבר של עופרת, רותחת, ולהשליך לו לתוך הגרון. כן? הוא מת על המקום אגב, הוא על המקום נחנק הרי, כן? תוך שבריר שנייה הוא נחנק, טק, באמת. וזה אומרים חזאי, זה מכוח הפסוק, ואהבת לך כמוך. זאת אומרת, אהבה שלנו אל החוטא, היא ממציאה את המיטה הזו. אבל שאתה מעלה את החוטא על המוקד, ושורף אותו איבר איבר, ושם לו צמר גפן כדי לעכב את מיטתו, כדי שהוא יסבול יותר, אין פה לא חסד ולא אהבה. כל המיטות המשונות, כן? של תרבויות אחרות. המיטה הזו היא מיטה מיידית. מיידית. כן? זה, למה יכול איפה צריך למות? בסדר, צריך לברר את הדברים האלה. למה אדם בכלל מגיע למצב שהוא צריך למות? כן? אם כי אומרת הגמרא שסנדרין שהרגה אדם אחד ב-70 שנה נחשבת סנדרין קטלנית. כן? אדם אחד ב-70 שנה זה נקרא סנדרין קטלנית, לא יומן כסופר. אז מה כבר הריגות מדובר בעם ישראל? נכון שהדין הזה קיים, אבל כשהדין הזה יצא לפועל, זה צריך להיות משהו מאוד מאוד מיוחד, מאוד, וגם אותו מקרה מיוחד, צריך לחפש לו צדדים, לזכות אותו, ואם בסוף הוא מת אחד ל-70 שנה, אז הסנהדרין הזו היא קטלנית, יותר מדי, היא פריזה על המידה. אז מה כבר מדובר פה? התורה היא ספוגה כולה, חסד, רחמים ואהבה. תחילתה חסד שנאמר, והתפור לאדם ואשתו, כותנות אור, וסופו חסד שנאמר ויקבור אותו שם בגיא, הלבשת, כן? הלבשת, כן? בהתחלה זה הלבשה, כן? להלביש את האדם, ונתת לי בגד ללבוש, ולחם לאכול, הלבשה, והסוף זה קבורת המת, שזה חסד של אמת, כפי שאומרים חזל. זה חסד, איזו חסד של אמת, כן? זו קבורת המת, כן? זו קבורת המת. בכל אופן, זה התדר החושי והתדר הרוחני והתנגשות. תם והתנפצותם זה בזה במצב הפירודי של האדם. האמיתות שמשדר לנו תדר אחד הינם שקרים גמורים במושגים של התדר האחר. אגב, ככה גם נראה פחות או יותר לפעמים השיח הציבורי שלנו. כן? זה אומר ככה והשני שולל אותו לגמרי. מה, אתה לא מסוגל לא לשלול? אתה לא מסוגל רגע לעצור ולהגיד רגע רגע, תראה. אני, הדעות שלי הם דעות ימניות. כן? הדעות שלנו דעות מה שקרו אצלנו שמאל. אבל רגע, מה, הימני לא מסוגל רגע לעצור? במתינות להקשיב לדברי זולתו, ולהגיד, אתה יודע מה? יש מידה גדולה של אמת בדבריך. אני כל כך מתפעל מהרגישות שלך כלפי סבלם של אחרים, זכויות האדם של אחרים. באופן עקרוני, אני אומר לך את האמת, הדבר הזה צריך לאמץ וללמוד. זה דבר גדול שלפעמים באמת אנשים שדוגלים בדעות לאומיות חסרים אותו. שמצדדים בטובת אומתם שלהם. וכל דבר או כל אינטרס שהוא חוץ לאומתם הוא נחשב אינטרס פסול. אני ממש מתפעל מהיכולת שלך. באמת. לבקש טובתם של אחרים אפילו שהם פוגעים בך אגב. אפילו שנציגי עמם פוגעים בך. ואתה עדיין מסוגל לרחם, זה דבר גדול מאוד, זה אני צריך ללמוד, אתה יודע מה? בוא נעשה חברותה פעם בשבוע, שבועיים, ונלמד את הדבר הזה. אני ממש, אני לא זז ממך, שאני לא מעורר בלוטת הרגש הזו. ואומר השמאלי, מן, תשמע, אהבה שאתה אוהב את האומה, אכפתי אותה לאינטרסים של האומה, זקיפת הדגל לראש התורן שאתה מרים אותו, אצלי הוא קצת ירד לתחתית התורן, כן? או לאמצעו. הייתי רוצה קצת ללמוד ממך את הדבר הזה. ואז שניים לומדים אחד מהשני, ומה שקורה בדרך כלל אחרי זה, שהשמאל משליך את השיגים של השמאלניות שלו, והימין משליך את השיגים של הימניות. ואז יוצא משהו שהוא כלול משניהם, וזה נקרא דרך האמצע. הדרך המוצעת, כן? אבל בשביל זה צריך הקשבה. אבל לא ייתכן שהמגע, כן? הראשוני רק כבר, מה זה? קצת רגיעה, תקשיב מה שאני אומר. מה מסתתר מתחת לדבריו? תסתכל מה קורה מתחת לדבריו. של הכופר, של הקומוניסט, של שוחר טובתם של אומות העולם. כן? תסתכל מה מסתתר מתחת לדבריו. כופר, אומר הרב קוק, שזה הכופר הגדול ביותר בעם ישראל, אומר הרב קוק, הוא המאמין היותר, יותר מאמין מהמאמין הגדול ביותר של אומות העולם. מה זה כופר בעם ישראל? ומה הוא כופר? הוא כופר בכפירה. הוא כופר בקטנות האמונה. הוא כופר בציורי אמונה קטנים ומצומצמים. שתורת ארץ ישראל והנפשות הארץ ישראליות לא מסוגלות לסבול את הצמצום האמוני, שמתגדר בסגנון לבוש כזה או אחר, או באיזו סגידה לא מובנת לחלקות כאלה. הוא רוצה להבין למה משתחררים לקהל, למה כל כך מוסרים את הנפש של ארץ ישראל. הוא רוצה להבין. קשה לו לקבל את הסגידה העיוורת. כן? הוא רוצה להבין. הוא דורש מאיתנו שאנחנו נבין למה אנחנו עושים את זה. זה לא במודע אגב, בכלל לא במודע. אבל כך אומר הרב קוק, שהכפירה מתעוררת, היא דורשת מאנשי אמונה לברר את מושגי האמונה שלהם. מה זה ארץ ישראל? מה זה תורה? כן? הכפירה באה להטריס כנגד התורה המצמצמת, שאין לך אל הדלת אמות של הלכה, שכל התורה מתחילה ונגמרת בתוך בית מדרש, בתוך הליכות חיים של איזו קהילה מצומצמת נפרדת, שמנחסת לה את התורה ומפקיעה אותה מאחרים. את זה הם רוצים לנפץ. השאלה אם אתה מוכן להרים את הכפפה, ולבוא להגיד, אתה יודע מה? אם אתם שוברים לי את מושג התורה שלי, אני רוצה לברר מה זה תורה באמת. דבר מופלא, הכפירה הזו. אומר הרב קוק, כל דבר שיש לו תעודה במציאות, הרי הוא מתחזק. מכיוון שיש לכפירה תעודה ותכלית, לכן היא מתחזקת. כי עד שאנחנו לא נקשיב, מה היא אומרת? עד שלא נמצא את גרעין האמת, עד שלא נחשוב שהכפירה זה סתירה לאמונה, כן? לפחות הכפירה הישראלית, לפחות הכפירה הישראלית, היא לא תפסיק. היא לא תפסיק. כי לכפירה יש טענת אמת. ואם לא נקשיב לטענת האמת שלה, לא ניקח את הגרעין ונצרף אותו לקודש, אז היא תתעצם ותגבר. שום כופר לא רוצה להיות כופר. שום כופר לא רוצה לבוא ולהגיד דברים קשים נגד תורת ישראל. ממש לא. ממש לא. זה, זה, זה פעולה מאזנת דיבורים בתוך העולם האמוני. דיבורים קשים בתוך העולם האמוני. דיבורים של ניכור ופירוד, כן? והתנסות וניחוס של הקודש לחלקים. אז ודאי שהכופרים נלחמים על זה. גם אני יהודי. אתה לא תגיד לי אוכל שרצים ונבלות ושקצים. גם אני יהודי. כך יגיד אותו אדם. ונכון, אז הוא אוכל שרימפס, אז מה? אבל גם הוא יהודי. אתה לא שופט אותו על פי השרימפס. יש פה הרבה מעבר לשרימפס. הרבה מעבר. כן? צריך להתרגל לראות באמת את המשותף שבטענות הסותרות לפעמים, כן? ברוג אזרחים תזכור. כן, יורם. מה, מה קרה?
לא, כי
אתה המשכת לדבר, וזה...
פייסתי אותך? לא, מסכים רק כשדיברת על השמאל, והרגשתי מותקף, אז אני אגיד שאתה אבא בינו גם ביקש
רחבים
על...
כן, כן, בואו, אני יכול לשבת לדבר איתך איזה שעה. כן, על אברהם אבי, בטח, בטח. כן, כן, כן. כן, כן, בבקשה.
כן, מיד. אני מדבר על השיח הזה עם צד אחר. להקשיב, כי קצת שהוא מנוגד לי, לבוא לראות בו איזשהו מידה מאוד מסוימת שהיא תאונה שבח, ואני אומר, בוא, אני ללמד אותה, והוא רואה באיזשהו מידה הפוכה לו שאל, והוא גם רוצה ללמוד אותה, ואפשר להגיע לאיזשהו קו אמצע. האם שיח, ואחר כך איזה דגש, שהכופר הכי גדול, והכי זה, יש פה איזו מידה של אמת, האם את השיח הזה אני יכול לנהל עם כל רמה, כל דרגה שהיא הפוכה, שגם שאני טוען לה שיש שם בכלל יסוד שקר, זאת אומרת, האם אני יכול לבוא לנצרות שאני מתחיל כיהודי? אני אומר לו, אתה באת לי כאן, ואתה טוען איזו טענה שהיא כופרת בכל היסוד, שכאילו, לקחו מכם את הבחירה, אתם כבר לא זה, עכשיו הסיפור הוא אחר, וגם איתם אני יכול, עם איזושהי הקשבה, להגיע לאיזשהו משהו שאני אקח מהם, שהנחת יסוד שלי ששם זה שקר מוחלט, שהוא יוצר איזה דת של רוב העולם, וגם איתו אני יכול לשבת ו... ולהתנהל בהקשבה, ואולי יש שם משהו בעצם בטענה שלו, למרות שהוא, בכפירה הזאת, שהוא יצר איזושהי קבוצה מאוד גדולה של כמה אלפי שנים, יש משהו שאני טוען אותו כיהודי, שזה יסוד השקר שם, ואני נלחם בו, כן. הוא בא ממני, הוא טענה מתוך המקום, האם אני יכול... זה אוקיי, אם איזה שמאלני, סבבי, עושה איתי צבא, הוא בן לאמא יהודייה וכל מיני הלכות שלא פוסטות אותו למרות השרים שלו. כאן יש לי איזה מישהו שהוא גם הביא דברים יפים לעולם, אבל הוא נוצרי, אז הוא מתחתן איתו, לא כלום, ואני טועה לך שהוא שקרן.
כן.
וצרו את הטענה הזאת חדשו, האם יש דיבור?
אנחנו נחזור בקיצור נמרץ על השאלה לטובת הצופים, כך ביקשו מאיתנו בערוץ, לחזור על השאלות, כי הצופים לא שומעים את השאלות. אז הם לא יודעים על מה משיבים בכלל. אני רק אחזור בקיצור מה שנמרץ בשביל הצופים, נאמר כך, אתה שואל, הכל קשור כמובן לדברינו פה, אנחנו רוצים תמיד לשמור על קשר עין עם הדברים הנלמדים. דיברנו על הסתירות שיש בין התדר החושי לתדר הרוחני, בכלל, מזה הגענו בכלל לסתירות שקיימים בין שני צידי מתרס של דברים בעולם, שהרי העולם הזה כל כולו הוא דבר והיפוכו. שנאה ואהבה, רחמים ודין, שחור ולבן, קר וחם, הכל פה זה עולם של הפכים. ומזה יצאנו קצת לברר באמת את היחס, כן, שאמור להימצא בין הפכים. שהיחס הנכון, היחס הנכון בין הפכים, יסודו ושורשו בתפיסת האחדות. ככל שאדם הוא יותר אחדותי, אדם פחות מפורד, כך הוא מסוגל לנהל שיח בין הפכים. כן? ומזה דיברנו קצת על פלגים בתוך עם ישראל, לא יודע אם אני יכול לקרוא לזה פלגים, גוונים בעם ישראל, שמאל, ימין, אני יכול לקרוא לזה אחר. כן? וראינו שיש מקום לשיח פורה ביניהם, כן? בתנאי. בתנאי. באמת, או נגיד, את התנאי הזה אומר הרב קוק, כלומר, מתי אני יכול להיות סובלני כלפי דעות, דיברנו על כפירה למשל, מתי אני יכול להיות סובלני כלפי כפירה, כן? כי צריך לזכור רבותיי, עם כל ההלל שאמרנו על הכפירה, צריך לזכור שהכפירה מתבטאת בחיצוניותה בגסות קשה, בגסות, ברמיסת הקודשים, כן? בזלזול בכל קודש לפעמים, בהרבה קודשים, שהם דברים מאוד יקרים לליבנו, כן? לכפירה יש גם סמנים חיצוניים מאוד מאוד לא נעימים, שלפעמים כאילו כדאי לסתום את האף, כן, שמתקרבים לזה. אנחנו לא פה עכשיו אומרים שהכל קדוש קדוש. יש גרעין אמת שמתחבא מתחת, שגרעין האמת הזה הוא מניע את חיצוניות הכפירה גם. כמו שאמרנו, בעם ישראל, גרעין האמת של הכופר היהודי, הוא מניע בעצם גם את הכפירה החיצונית, שמתבטאת בצורה קשה. אומר הרב קוק, מתי יש מקום... מתי אפשר, ראוי, רצוי ומחויב אפילו, לרדת למלחמה החזקה של איחוד ההפכים בין אמונה לכפירה? למשל, אומר רב, הסבלנות בדעות, תרגום חופשי, הסבלנות ביחס לדעות שהן כאילו חוץ לקודש, לא כאילו, שהן חוץ לקודש, הסבלנות ביחס לדעות כאילו, אם היא באה מלב נקי, מלב טהור, ומנוקה מכל רשעה, לא רק שאינה מצננת את יראת האלוקים, אלא אפילו מחזקת אותה. זו אמירה מאוד מאוד חזקה. כלומר, מתי אני רשאי לבוא ולחפש את גרעין האמת שבדעה, כן? הכפרנית, כשאני עצמי מצד מצבי הנפשי הפנימי האמוני, כל כך חזק, שאני מסוגל להסתכל לפני ולפנים. יש לי לייזר שיודע לזהות את נקודת האמת. אבל אם אני עצמי, בתוך נפשי, נוטה למידות רעות, ואני עצמי לא רוצה באמת להתפתח ולהתקדם, לא במדרגה מספיק גדולה. כשאני בא לדבר עם השיקור, מה אני יכול לעשות? ואני אומר לו להיגמל משתייה, מה אני עשוי לעשות? לבקש ממנו איזה שלוק. איזה שלוק? ממש. שמע, לא כדאי לך להישן, סמים זה לא טוב. אבל אתה יודע מה, תן איזה שחטה, בואי נה. נה לשחטה. אבל האמת שבהתחלה אולי רציתי באמת לדבר איתו. באמת רציתי לבוא ולגמול אותו מזה. או אפילו לקחת את גרעין האמת שבדבר ולומר, אתה יודע למה אתה משן סמים? כי כולנו רוצים להתעלות למימד הרוחני. זה בדיוק העניין. כיוון שאנחנו רוצים לשהות במימד הרוחני, אנחנו לוקחים סם. אנחנו רוצים טריפ, אנחנו רוצים טיול לעולם עליון יותר. אנחנו רוצים לעבור לעבר הנהר. כמו הבודה שמזמין את מעמידיו לעבר הנהר, בואו ותעלו איתי למקום שבו אני נמצא, וכל העולם הזה יהיה בעיניכם, סך הכל כסערה בתוך כוס מים, הכל יסתכל ממעלה, איזה יופי. בוא, עכשיו שאני בא באמת לאדם שצורך את הסם, מתוך עמדה אמונית עמוקה, אני לא אקח שחטה. ואני גם יעמוד בכיוון, בניגוד, כן? לכיוון רוח, כדי שזה לא יבוא לי אפילו באופן מקרי. לא. אבל אני אוכל ללמד זכות עליו. אני אוכל להבין היטב למה הוא לוקח את הסם. אני יודע לאן הוא רוצה להתחבר. אני צריך להיות במצב מוסרי איתן, כך אומר הרב. אז זה לא מחליש. לא רק שלא מחליש, אלא אפילו מחזק את האמונה. זה התנאי. מסופר רבי יוסי בן קיסמה, שפעם אחת הוא היה הולך עם תלמידיו ברחובה של לוד, בתקופת התלמוד זה היה. זה מסופר במדרש. הוא הלך ברחובה של לוד, והתלמידים המעריצים, כן, הלכו ככה סביבו, סביב סביב, יתרו אותו ממש ככה, כן, לפי כבודו של רבם, והם הלכו ברחובה של לוד, ובדרך הם נתקלו בחבורה של אפיקורסים. אפיקורסים, מבזי ומחרפי דת. נתקלו בחבורה של אפיקורסים וכזה. אז אמרו התלמידים לרבי יוסי, לרבם, תן להם בראש, כן? תתווכח איתם, בלשון המדרש. אמרו לרבם, תתווכח איתם. והוא התחיל להתווכח איתם, וניצח אותם, כך כתוב. כתוב, פצר השיון. פצר להם את הראש. מה זה נקרא פצר את הראש? כמו שאמרנו לגבי גוליית, שניצח אותם בדעות, במלחמת הדעות, הוא ניצח אותם. והתלמידים אחו כפיים לרב. אמר להם הרב, מחיות הכפיים מוקדמות, תדעו לכם, שמה שחוויתי פה עכשיו, זה לא דבר פשוט בכלל. תתפללו, כך הוא אמר להם, תתפללו עליי, תעשו עליי מי שברך. תתפללו על הנפש, מלשון המדרש, תתפללו על החמת, חמת זה כמו כלי מסוים. תתפללו על החמת שהייתה מלאה במרגליות, ועכשיו היא מלאה בפחמים. זאת אומרת, רבי יוסי בן קיסמה העיד על עצמו, שמדרגת האמונה שלו לא הספיקה כדי להפך את טענותיהם של האפיקורסים, לא הספיקה כדי לגלות את גרעין האמת שבדבריהם, לחשוף אותו ולהמאיס בעיניהם את השקר שבדבריהם. לא הספיקה מדרגת האמונה שלו. ולכן מה קרה? הם גברו עליו. הוא לא הצליח ליצור אצלם את המהפך, כן? ולהגביר את הכוח של גרעין האמת, כן? על השקר. הם אלה הם פעלו עליו. הוא לא הצליח. הוא לא הצליח. מה? זה מתחיל בו. זה מתחיל בו. זה שהוא לא הצליח כלפיהם, זה מעיד על כך שבתוך מערכות הנפש שלו, כן? היחס בין יצר טוב ויצר רע, כן? הוא עדיין לא שלם. והם הביטוי, כן? של אותו בלבול וסיבוך. הוא לא הצליח לפתור. הוא לא הצליח לפתור את הסיבוך הזה בתוכו, מתוך כך לא הצליח לפתור. הוא ניצח אותם בנקודות, אבל הפסיד בקרב. הוא ניצח אותם בנקודות, בצער השיון, אבל הפסיד בקרב. זאת אומרת, אם הטילו בו את הזוהמה, כן? החלק הלא מבורר שבטענתם חדר לתוכו ויצר בו מצב של נביקת רוח, מצב של חולשת יראת שמיים. והתלמידים הולכים כפיים. כן? אני זוכר שפעם הגיע לנו, בקיבוץ אצלי, בקיבוץ אצלנו, מה, מה? זה מפתח שלו. לעבור הוא לא יעבור. בפועל הוא לא יעבור, אל תדאג. אבל על משכבו בלילות, הוא ידע שבתוך תוכו משהו זז, משהו קרה. כדור הארץ נטע על צידו חצי מעלה. זה כבר סיבה מספקת לשינוי אקלימים. כן? מספיק שהנפש נטטה קצת מהמצב הקדושתי שלה, זה כבר סיבה לשינוי אקלים. שאלת המדענים, יגידו לך, מה יקרה אם כדור הארץ נטע על צידו? אפילו חצי מעלה. זה כבר דבר שיכול לגרום לשינוי אקלימים, לכל המשטר של האקלים בעולם. כן? מספיק שיש תזוזה קטנה במדרגת הקדושה, כבר דברים משתנים. דברים משתנים. וזה הוא חש היטב.
אולי
חזקה, רבי יוסי בן קיסמה, שזה דחף אותו להתחזק, זה פשוט, שהוא עשה לעצמו גדרים כמובן, עשה לעצמו גדרים, כן, מתי, מת, מת, לאיזה ויכוחים להתקרב, זה, זה היה בירור גדול בשבילו, אין שום ספק, אין שום ספק שהוא למד מזה, ודאי. אבל תראו מה זה. כן, זוכר לפני 30 שנה, 29 שנה, היינו ככה בעלי תשובה צעירים, והיה לנו חשוב ככה בקיבוץ, ככה, שלא נהיה בדעת יחיד, להראות שבכל אופן לא עשינו שטויות שחזרנו בתשובה. היה לנו חשוב להוכיח שאנחנו... אנחנו... כן, זה לא פשוט לבוא לקיבוץ, לראות אנשים מסתכלים עליך וזה. היה לנו חשוב גם לנצח באיזה מגרש, במגרש הביתי, מה שנקרא. אז אני זוכר שהחלום שלי בכל אופן, והצטרף לזה גם חברי, זה היה להביא את הרב ישוע צוקרמן לקיבוץ. אתם מכירים את הרב ישוע צוקרמן, מי שמכיר אותו, כן? לפני 29 שנה. להביא את האיש המיוחד הזה, את הנשמה הגדולה הזו, את היהודי החכם והחריף, בעל הערת פנים יוצאת מגד הרגיל. אף אחד לא יכול לטעון כנגדו, כי זה יהודי גלותי, זה הערת פנים, מלך. כן? מי שלא ראה כדאי שיראה. אפילו, אולי, לא רק אפילו היום, אולי כל שכן היום ככה, בזקנתו, כן? ינסה ויותר ויותר יפה. בכל אופן, זה היה החלום שלנו. אנחנו אמרנו לו פעם אחר פעם, הרב, תבוא לקיבוץ, אנחנו אוספים את החבר'ה, תבוא, תבוא. הוא אמר, הזדמן פעם. אז הוא הגיע לפעם אחת, הוא היה בשבת בקשת. אז זה היה הזמן. דיברתי איתו ביום רביעי בשיעור שלו, אמרתי לו הרב, הוא אמר לי, אפשר במוצאי שבת. עשינו ככה, ממש הכנה, הכנת שטח נפלאה, הבאנו 25 איש לצריף הילדים שלנו, של היסודי. הבאנו 25 איש ככה מגילאי 20 ועד 50, משהו כזה. כולם הגיעו, כמו שצריך. מגיע הרב, אנחנו יושבים בשולחן הקדמי ככה כמוכם, הרב יושב פה, אנחנו מסתכלים עליו, מסתכלים, שומעים אותו מדבר, כזה דיבורי המיוחדים שלו. מסתכל ככה בזווית העין לראות את החבר'ה, אני רואה ככה את החבר'ה. זה עם הקעקוע, זה עם הגיל, זה עם הקוקו, כל אחד ככה. מסתכלים על הרב, מקשיבים קשב רב, בלי בלי, סוף השיחה, הוא מסיים את השיחה אחרי איזה שעה. חבר שלי תופסתי, אומר לי, תשמע, לא ידעתי שיש רבנים כאלה, התחילו לדבר על זה, ואחרי זה חבן כיתה שלי, אומר לי למחרת ברוכת בוקר, שמע, אתה יכול להביא את הרב הזה שוב פעם, ואני כולי מתלהב, אורך השם. המניה שלנו עלתה. וואי וואי, הרב צוקרמן, מה שהוא עשה שם, אז... באמצע היה שם, יש לנו איזה זיכרונה לברכה, סיפרתי עליו פעם, על אותו חולה סרטן שהתיידדתי איתו. כשהתפייסתי איתו, מריבות הנאורים שלנו, אחרי מריבות, אוקיי. אז הוא מדען, הוא חכם מאוד מאוד, מדען מאוד חכם, בקי במדע, היה בקי מאוד במדע של אז. לא היה ביטאון מדע שהוא היה מניח מידיו את הסיינס וכל הביטאונים הכי יוקרתיים, הוא היה מחלה אותם מהתחלה ועד סוף, בקי גדול, חכם גדול. והרב צוקרמן דיבר על איזה משהו, איזה גנטיקה, משהו בתחום של גנטיקה, או פיזיקה, אני כבר לא זוכר עכשיו. בכל אופן חלפו 28-29 שנה מאז. אבל בכל אופן הוא העלה משהו מדעי בעליל, כן? בתחום של פיזיקה או גנטיקה. והוא מבסס את הטענה שלו, הרב צוקרמן, וזה פתאום. אהוד, זיכרונו לברכה, אודי, אהוד, לך. זיכרונו לברכה, מרים את היד. תסלח לי, בביטאון סיינס, מספר זה וזה, עמוד זה וזה, מחקר חדשני, כן? שאין עליו חולק. זה היה ביטאון לפני כ-4 חודשים, 5 חודשים. אבל הוא קרא, הוא זוכר את הכל. גרסה הייתה שגורה בפיו, כן? והוא אמר את הדברים. הרב צוקרמן ככה מסתכל, מקשיב, יפה, יפה מאוד. כן? מוסיף ככה, כן? מוסיף ככה איזשהו דיוק, תוספת דיוק במאמר הוא. ואז הוא אומר לו, אתה קראת את המאמר שיצא לפני, את המאמר שיצא לפני שבועיים? לא, לא קראתי אותו די, אני חייב להודות, לא קראתי. אז תקרא אחרי זה נדבר. הוא הביא לו איזה מאמר מדעי, שנכתב לפני איזה שבועיים, משהו כזה, הוא כבר קרא אותו. הוא שתה, איזה מה זה היה מדהים, איזה הערכה, איזה... אז באתי לרב צוקרמן ביום רביעי שלאחר מכן, אחרי שהחבר בן כיתה אמר לי, תביא אותו עוד פעם, זה על דעת רובם, דיברו על זה, דיברו ביניהם. באתי לרב צוקרמן ואמרתי לו, רם, רוצים שתבוא עוד פעם. אז הוא אמר לי, שיבואו לפה. רב, אולי בכל זאת, שיבואו לפה. אבל רב, זה הזדמנות, אני לא חושב שהם יבואו לפה. אם אנשים עסוקים, לפחות שמישהו מהם ירים לי טלפון ויגיד לי. אז פניתי לבן כיתה, תרים טלפון. אבל עד היום אולי ירים טלפון. טוב, בסדר, בסדר. אז באמת, היכולת של ההתמודדות המופלאה שלו, כן, אז איזה סימפתיות יחס להם, כל דעה ודעה שנאמרה, איזה יחס, איזה... זו הייתה דוגמה קצת אולי שונה, רבי יוסי מקיסמן. כן, טוב, שם דובר על אפיקורסים, פה מדובר על נשמות טובות. כולם צדיקים. מה? זה היה לפני הפיוס. זה היה לפני הפיוס. אז יודע, רגע, לא, קשה לי להשיב על זה. על פניו נראה לי שזה היה אחרי, רגע? לא, זה היה לפני, ודאי, הוא היה בריא אז, בשיחה הזאת. כן. לא, זה היה לפני, כן. אפילו נדמה לי שאני זוכר שאפילו הנוכחות שלו בחדר יצרה לי מצב של אי-נוחות, כן? במוח האחורי. הנוכחות שלו בחדר יצרה לי מצב של אי-נוחות, כן? זה כל מיני יריבויות, צריך להבין, חברה קיבוצית זה דבר מורכב מאוד, זה דבר מאוד מורכב. כן. זה היה לפני, הוא לא היחידי, היו שם בכלל בחדר הזה, כל מיני אנשים שמערכות היחסים שבין האנשים עצמם ומערכות יחסים מאוד מורכבות. מאוד מורכבות. יש אנשים שאיתם אתה בקשר, אנשים שאיתם פחות בקשר, יריבויות, כל מיני... לא פשוט. בכל אופן, זהו, זה מה שרוצה לומר בעניין הזה של סבלנות, כן. עכשיו, ממילא, לפי זה יוצא שאם באמת אתה נמצא במדרגת אמונה עמוקה, אתה יכול אפילו לגלות, את גרעין האמת שבטענת, הייתי אומר, בטענת השלטון של הנוצרים, כלומר, בטענה של הנוצרים שהם הנבחרים. מה טענת האמת שבדבריהם? מה הגרעין האמת? הם רוצים לטעום את הדם הזה של עם בחירה, של לשאת באחריות. עכשיו, ודאי שאצלם זה מנוצל לדברים נוראים ואיומים, אבל בפנים, עמוק, עמוק מעבר לתודעה שלהם בכלל, יש רצון לאדם להוביל. יש רצון לאדם להיות נזר הבריאה. כל אחד מאיתנו הוא מלך. ישראל בני מלכים, וכל נברא בצלם הוא מלך. והרבה פעמים, התחושה הזו מביאה אותנו למצבים שבהם אנחנו רוצים להתבלט, להיות בתפקיד משמעותי, בתפקיד מרכזי. שלא מבטאים את זה נכון, אז יוצא מה שיוצא, ויצא העגל הזה. אבל הגרעין הוא אמיתי. עכשיו צריך לברר לאותו אדם שדווקא שאיפת הרוחניות שלו וקרבת אלוקים שלו היא תושג שהוא ידע את מקומו בתוך המציאות. דווקא אז הוא יהיה לו קרבת אלוקים. כן? ולא להיות כמו קורח ועדתו, כל העדה כולם קדושים. כן? גם קורח טען הטענה. כן? לא שמענו את השאלה שלך, דרור. מה עם השאלה? אתה חייב לזה? שאלה, מכילה, מכילה. שאלה שלנו תחסר לך, שלך תחסר לנו. בכל אופן, כן? לא כמו קורבדתו. יש לוויים, יש כהנים, יש ישראל, ודווקא ככה תושג הדביקות, שכל אחד ידע את מקומו ותפקידו וערכו. זה הבירור שאמור לעשות מולנו. אבל בשביל שיעשה בירור כזה, צריך אדם גדול וענק ועצום. כן? תסתכל קצת בספרי אוצר הוויכוחים, יש שני כרכים, אם אני טועה. אוצר הוויכוחים, מישהו ראה פעם את הספר הזה? ספר עתיק, אוצר הוויכוחים. זה ספר שמרכז בו כמה עשרות ויכוחים של גדולי ישראל בחצרות המלכים של ספרד. חלקם בחצרות... מישהו ראה את זה פעם? ויכוח הרמב"ן, ויכוח הברבנל, ראיתם את זה פעם?
לא, אבל אחד השיעורים שמעתי את זה. איזה שיעור? כאילו, על הספרים האלה שמעתי.
ממי?
שמעתי. שלך או של הרמב"ן.
כן, בכל אופן, כן. באוצר הוויכוחים, אתם תראו שהם ויכוחים. הרמב"ן למשל, שמתווכח עם המומר.
הם נמנעו מהדברים האלה, אבל ילצו אותם בדרך כלל כזה.
כן, זאת אומרת, זה הייתה גזרה ליהודים שיביאו את החכם שלהם והתווכח נגד טענת היהודי המומר. קראו לו פאפקורן או משהו כזה, זה מומר יהודי מפורסם, שהיה בקיא בכל השס והיה מביא טענות נגד היהדות מתוך השס. כן? מתוך דברים שיהודים עצמם אמרו. והמלך גזר על היהודים להביא חכם שלהם שיתווכח נגד אותו מומר, שהוציא לז על דת ישראל. וכמובן בחרו את החכם הגדול ביותר. לפעמים זה היה, יש את ויכוח הרדק, יש את ויכוח הברבנל, יש את ויכוח הרמב"ן, דברים מופלאים ביותר. מופלאים, זה ויכוחים. יש לי את הכר אחד בבית. אולי אם אני אזכור, אני אביא את זה פעם. בכל אופן, אז ויכוח הרמב"ן, יש שם פרוטוקול של הוויכוח. קודם כל הוא פותח בתפילה. התפילה של עצמה. אלוקי שפתי תפתח, לפתח את מוחי ואת ליבי, להשיב להם, לקדש את שמך, ואוי, זה תפילה נפלאה. והוא מרבית שם ליהודי הזה, למומר הזה, על שמאל ועל ימין. המלך ככה כולו בהתלהבות ושמחה, ככה מזכה אותו ומתבטל את הגזרה על היהודים, כן, וכל הדברים הנחמדים האלה. זה אנשים גדולים, אנשי אמונה ענקים ועצומים, כן. נכון שהוא לא החזיר בתשובה את אותו מומר, זה נכון, אבל אין ספק שהיו ירורי תשובה למלך, שהוא שמע את הטענות האלו, מן הסתם למלך היו ירורי תשובה. היו ירורי תשובה, כן, כן. הרב,
אולי
זו
שאלה
לא כך
רלוונטית, אבל יש פסקה שהרב אומר שדווקא זה יותר מועיל כאילו לראות את סוד שניות הנפשות.
סוד?
שניות הנפשות.
כן, סוד שניות הנפשות היא סוד גדול בעבודת המוסר. למה סוד שניות הנפשות? כן, בעירות הקודש. הנפש הבהמית משווה. סוד שניות הנפשות, כן, זה יסוד גדול בעבודת מוסר. למה? כי שניות הנפשות, כן, דיברנו שבעריכות, אנחנו אומרים כזה בחובת התלמידים קצת, שניות הנפשות זה מה שיוצר את המתח, שמתוכו אנחנו נטבעים לאחדות. המתח עצמו הוא דוחף אותנו לאחדות. זה הדבר הגדול. כן? זה הערך הגדול של שניות הנפשות. זה הערך הגדול של, 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 של תחושת הפרדוקס והמתחים, כן? וההפכים שבתוך נפשנו. כי הם בעצמם מזרזים אותנו להמציא את הרפואה השורשית של ההפכים, שזה האחדות. זה הערך של הדבר. בכל אופן, אמרנו, כן? אנחנו פה, פה צריכים כבר לעצור. רק נסכם, נאמר, אולי אפילו פשוט נקרא את זה כדי להזכיר לעצמנו לאן הגענו, ובזה נעצור ליום, כי אנחנו אומרים של... על גבול הזמן. איפה? ספר הזה, כן. כל מה נמנע מלומר את שמו. כי יש לנו איזה מעין איסור ללמד ספרים שהם לא שייכים לארון הספרים היהודי המובהק. כן, לפחות ברבים, הכוונה. זה אפשר ללמוד. אז אני ככה נמנע. אבל טוב, מה, שאלת כבר, את אבוני אני מגלה היום. אני מלמד את הספר הזה. מה אני אעשה? מי מושלם? של מי? טוב, בסדר. לא, אני פשוט... אני לא מה שהתחייבתי, אבל באמת נהניתי לא ללמד מהספר גופה, לכן גם למדנו את הספר הזה במשך חודשים ארוכים, לא מתוך הספר, אתם זוכרים, למדנו את זה בעל פה, אבל הרגשתי שאני מלמד בעל פה, אני יותר מדי אסוציאטיבי, אני צריך להיקשר לאיזה טקסט, גם ככה אתם רואים שאנחנו מתפשטים כמו איזה שורשים של אקליפטוס בביצות לאוזיאנה, אז גם ככה אנחנו מתפשטים, לפחות שיהיה משהו שנוכל לחזור אליו, זה... אז החלטתי לקחת את הספר ולמד ממנו, אף על פי שאני מצטדק ואומר, כן? אני ככה מנהל שיח, כן? ביני, כן? שיח כאילו פנימי ביני לבין הרב, רבינו, הרב שבאמת הוא ביקש ממני לא ללמד את הספר הזה. אבל אני כאילו אומר לרב, הרב אני באמת לא מלמד את הספר הזה, אני רק קורא. אנחנו מדברים כהנה וכהנה. פעם אמרתי שאם גברת מרים הדהן הייתה נכנסת לשיעור ושומעת, היא הייתה שואלת מי ילד לי את אלה? האם באמת זה הספר שלי? אז בזה אני מתנחם. אנחנו באמת אוחזים במילים שלה, אבל למילים שלה זה רק איזה מין טריגר כזה באמת להרחיב וכו'. לא בטוח שלכל מה שאנחנו אומרים פה היא התכוונה, לא בטוח שהיא יודעת להסביר את הדברים האלו עד לאן המקומות שאנחנו הולכים בכל אופן. כל אחד מסביר את זה בסגנונו. מבחינה הזו, לכן זה כאילו נחשב שאנחנו לא לומדים את הספר מילה. אנחנו... זה פיתוח, זה פיתוח. כן, הזכיר לי סיפור שהיה אחד הרבנים שלנו פה, הוא תרגם ספר מאנגלית לעברית, כן, חידושי תורה של אחד הרבנים באמריקה. הרב הזה החליט לכנס את השיעורים שלו, כן, כל המחזורים השנתיים של השיעורים שלו, לכנס אותם לספר, והוא הטיל את המשימה על אחד הרבנים פה. שהוא גם מתרגם, והוא תרגם את הספר, הספר הזה מצוי כאן אגב, הגיונות התורה, ספר נפלא, מי שרצה יכול לראות את זה אצלי בפני שם, הגיונות התורה, והוא תרגם את זה מנגלית לעברית. וכאשר הוא הביא לו את העותק, כן, לרב, כן, שם באמריקה, הוא קרא את הדברים ואמר לו, רבי פלוני, מזל טוב! אמר לו המתרגם, מה פירוש מזל טוב? זה ספר שלך? לא! מזל טוב ליציאת ספרך! ככה אומר למתרגם. אני קורא בספר, זה ממש... זה הספר שלי בלבוש חדש? טוב, זה מחמה, זה מחמה. אני אומר לך את זה כמחמה. אתם תראו איך הוא הפך... זה תורת ארץ ישראל. ופילי פלאים מה שהוא עושה. תרגם את זה בצורה כזו, שהטרמינולוגיה, המילים שהוא בחר, מחברים אותנו ממש ככה לתורת הרב קוט. מה שיוצא מרגיל, זה חוכמה של תרגום, הוא שיבח אותו על כך. אז אני אומר, על אותו משקל, אם הייתה מגיעה לכאן ושומעת אותנו, אני מניח שהייתה אומרת לנו שפנים חדשות באו לכאן. אז זה גם מה שאני משיב לרבינו, אני מקווה, אני מקווה שזה מקובל. אני מקווה שאנחנו לא עושים מצווה בעבירה.
אולי אני אפילו אגיד לו, כדי לקבל אישור רשמי. סדר, פשוט שאלת. כן, בעד שלום.